הסוגיה בדף ממז עמוד ב ממח עוסקת בעניין תליו וזווים. תליו וזווים זה שכפו אדם, היכו אותו עד שבסוף הוא הסכים והסכים למכור. אז הגמרא דנה האם זה מועיל או לא, ואומרת הגמרא זמיני זמיני, זה מועיל. זאת אומרת צריך להקדים פה, קודם כל ידוע לנו שכשאדם אנוס, אונס לא רק שפוטר את האדם מעונש, אלא תמיד אנחנו מתייחסים לאונס כאילו המעשה לא מיוחס אליו. אבל כאן תליו הוא בסוף הסכים, כן? הוא אמנם הסכים כדי להימנע ממכות. זה לא דומה לכל עונש שאדם עשה את המעשה כשהוא אנוס עד הסוף. פה הוא נאנס אבל בסוף הסכים, אבל הוא הסכים כדי להיפטר ממכות. השאלה האם הסכמה של האדם כדי להימנע מאיסורים היא הסכמה, זה הדיון של תליו. אומרת הגמרא זמיני זמיני, והגמרא דנה במקורות, רוצה הגמרא ללמוד את זה מי יקריב אותו, מלמד שכופין אותו בעל כורחו, כופין אותו עד שיומה רוצה אני מי שלא מביא קורבן. אומרת הגמרא ודין מה שאני אתם דניחה לידתה ולי כפרה. רוצה הגמרא ללמוד את זה מגיטי נשים, שמי שמסרב לתת גט והוא חייב לתת גט גם הוא כופין אותו עד שיומר רוצה אני. אומרת הגמרא ודין מה שאני אתם זה מצווה לשמוע דברי חכמים. אלא אומרת הגמרא סברה הוא דאגב אונסי גמר ומקנה. אומר הרשב"ם ש אלא רב הונא מסברה דידי כאמר דמתוך איסורים גמר בליבו ומקנה, הואיל ואי קטרת איסורין ומתן מעות דלא מפסיד מידי. זאת אומרת ככה, יש מצב שתליו וזווין, אז אנחנו מדברים עכשיו, אבל יש מצב של תליו ויהיל, מכריחים בן אדם להסכים, אבל להסכים לתת מתנה, וזה לכולי העלמה, המתנה היא לא מתנה, כי פה אני ודאי אומר שהוא עשה את זה מחמת האונס. וזה אומר הרשב"ם בהתחלת הסוגיה ש אבל מתנה בממזיין עמוד ב' לחמש שורות מלמטה, אבל מתנה לא אבי מתנה דקימא דלא מקבל מידי לא גמר ומקנה כדמוכח לקמן דאמרינן מודה שמואל איך דייב זוזי. זאת אומרת תליו ויהיב לא מועיל, כי שם כל מה שיש לנו זה רק הסכמה ואין לו מזה שום תועלת. אז אמנם הסכים כדי להיפטר ממכות, הוא מרוויח את זה שהוא נפטר ממכות, אבל זה עצמו לא נחשב הסכמה. אבל תליו וזווין אומר הרשב"ם שיש פה תרתי, גם הוא נפטר מהמכות, גם הוא לא מפסיד מידי, ממילא בקאי גבנה זמיני זמיני. יש להעיר לפי זה שלכאורה לפי זה למה קורבנות למסקנה מועיל, הגמרא אומרת שקורבן כופין אותו עד שיומר רוצה אני, שם לכאורה זה תליוע ויעיל. שאלה שנייה, בגט כשאדם מגרש אישה גם שם לכאורה זה לא תליוע וזווין, זה תליוע ויעיל, מה הוא מרוויח? אז התוספות בממחת עמוד א' דיבור המתחיל אלימה אומרים תראה צרי בסוף התירוץ שלו, בכל דבר שהוא מחויב לעשות הווה כמו מכר, ואחה הרי הוא מחויב להביא קורבן, ולכמה נמי מחויב הוא לגרש את אשתו דמרי בהנו שכופין אותן להוציא, אבל שלא כדינה וכמו תליו ויעיב דלא הווה מתנה. זאת אומרת תוספות נותנים לנו פנים חדשות, לא השאלה האם קיבלת או לא קיבלת, כי אז באמת השאלה מן קורבנות היא מחורה מהשוואה. אלא השאלה היא האם היה פה פייר פליי או לא היה פייר פליי, האם זה היה משחק הוגן או לא. אם תליו ויעיב, זה לא הוגן, זה לא פייר. ממילא אין זמין, אין זמין. אבל במקום שתליו וזווי, אז בכל זאת, אמנם אנסנו אותך, אבל סך הכל לא יצאת לא הגון. אז כשאני מכריח אותך לעשות דבר הגון, זה שוב חוזר להיות בגדר תליו וזווי. זה התשובה של תוספות. הרשב"ם מתייחס לפחות לגבי גט בממחת עמוד א' דיבור המתחיל התמנה מיני מהגברון סגמר ומגרש דעלו מפסיד מידי דומיה דזוינה שמקבל דמי שדהו דכיוון שאשתו שונתו ובלא גט נמי לא תעמוד אצלו וגט זה אינו אלא להתירה לאחרים לא מפסידה כלום, לא מפסיד כלום. זאת אומרת, לפי הרשב"ם הדגש הוא האם הפסדת או לא הפסדת. והעניין של תליו וזווין מול תליו ויעיב, שבתליו ויעיב הפסדתי. אבל פה לא הפסדתי. וממילא גם באישה, שהיא ממילא לא תעמוד אצלך, זה לא בגדר הפסד. זה הרשב"ם. עוד נקודה לפני שאני נכנס לשיטת הרמב"ם פה. תוספות. שואלים בדיבור המתחיל אלא סברה ודאגב אונסה גמר ומקנה שואלים תוספות אם כך זה סברה גם בתליו וזווין שזוויני זוויני שואלים תוספות ואם תאמר כיוון מסברה ידינן דאגב אונסה גמר ומקנה עמה היא צריכה גבי קורבן למכתב דקופין אותו אם כך למה צריך פסוק הפסוק מיותר אומרים תוספות ויש לומר דילב קרב אמין אף על גב דגמר ומקנה כיוון דיינו מתרצל על ידי כפייה פסולו לגבי מזבח וזבח רשעים וכמה שנה שהקורבן יוצא תוספות שואלים אם אפילו תליו וזווין זמיני זמיני מה נצטרך פסוק אצל קורבן מתרצים תוספות קורבן הייתה לי אבא מינה שפסול אבל באמת למסקנה קורבן הוא בעצם כמו תליו וזווין עד כאן מה שיש להעיר בסוגיה עם עוד נקודה אחת שצריכים לשים אליה לב לכאורה בתליו וזווין לא מצינו שצריך להגיד רוצה אני תליו וזווין זוויני זוויני ההנחת היסוד היא שגמר בליבו הוא מקנה אבל אני לא צריך לשמוע ממנו שהוא רוצה אנחנו היינו מבינים גם בגמרא שבקורבנות עד שיאמר רוצה אני אולי הוא לא צריך להגיד רוצה אני אבל א' מפורש בגמרא כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וגם בגיטין וגם הרמב״ם פוסק להלכה שצריך שיאמר רוצה אני לעומת זאת בזוויני לא צריך שיאמר השאלה היא האם זה הבדל עקרוני שלכאורה צריך להבין ואם כן למה ודאי שהשאלה מתעצמת לפי תוספות הרי קורבנות ואלה חוזרים להיות בגדר גם קורבן וגם גירושין חוזר להיות בגדר רוצה אני שאלה נוספת היא שכבר עכשיו אני רוצה להשיג אותה בשאלה אמנם נדבר עליה בהמשך השיעור מצאנו כפייה שלמדנו את סוגיית צדקה דיברנו על זה האם כפייה יש בצדקה כן או לא אבל אז הזכרנו את הגמרא המפורשת שהגמרא אומרת שעל מצוות עשה גם כופין מי שלא רוצה לעשות סוכה כופין אותו עד שתצא נפשו כופין אותו עד שתצא נפשו ועל זה מצוות שמצוות מתן שכר מצידה לא כופין האם פה זקוקים ליומה רוצה אני או שלא זקוקים שיומה רוצה אני ואם לא מה הנקודה שבזה טוב אבל נתחיל דבר דבר הרבה הרבה דיברו גם הראשונים וגם הפוסקים והרבה הרבה בעלי המוסר דיברו על רמב״ם, ורמב״ם מפורסם מאוד בהלכות גירושין, שהוא נותן לנו נקודה על כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אלא שאחרי שנבין, נראה מה הרמב״ם מבין, נשאל בשביל מה הוא היה צריך את כל האריכות הזה. תראו את הרמב״ם, במקור אחד, הרמב״ם אמר, מי שאנסו עד שמחר ולקח דמי המקח, אפילו תלו עד שמחר ממכרו מחר, בין במטלטלין, בין בקרקרות, שמפני אונסו גמר ומקנה, אף על פי שלא לקח הדמים, מפני העדים. בפני העדים. לא צריך הרמב״ם תירוצים, תליו וזווי, זוויני זוויני. למה? שמפני אונסו גמר ומקנה. אנחנו עוד נדון, אם יישאר לנו זמן בסוף השיעור, מה הדין בתליו לקנות, שזה מחלוקת בראשונים, עוד מעט נראה, ואם נגיד שתליו לקנות לא מועיל, למה זה לא מועיל? האם זה בכלל חיסרון במתן דמים, או חיסרון של לקנות בית פי ונפקמינות, ויש בזה מחלוקת גם קצות ונתיבות, אבל כל פנים, בתליו למכור, הרמב״ם נותן לנו פשט, תליו למכור, זוויני, זוויני. לא צריך הסברים במוסר ולא במחשובה. והנה במקור שניים אומר הרמב״ם, מי זה יחוד גירושין? מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו עד שיומר רוצה אני, ויכתוב הגט, והוא גט כשר. וכן אם יקעו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, הרי זה כשר. דלק שואה, ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גויים בין ביד ישראל, שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו, כגון מי שהוקע עד שמחר או נתן. אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוקע עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע. לפי כך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא קעת שתרשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. אומר הרמב״ם, אונס זה שמכריחים לעשות בן אדם דבר שהוא לא רוצה לעשות אותו. אבל אם אתה מכריח בן אדם ואתה מסלק לו את הקליפות ואת המונים, האדם הזה לא אנחנו אנסנו אותו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. אנחנו לא אנסנו אותו, אלא הפוך, אנחנו גילינו את הנקודה הפנימית שבו, והנקודה הפנימית שלו, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו שתקפו, וכיוון שהוא קע עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. אז הרמב״ם הזה זה מוסר גדול. אגב, רק השבוע קראנו פרשת יתרו, לפי זה אפשר להסביר את כפה עליהם הר כגיגית. הקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל הר כגיגית. השאלה היא, מה מועיל שנקבל את המצוות בכפה עליהם הר כגיגית? אבל לפי הרמב״ם הזה זה מובן, הקדוש ברוך הוא לא כפה אותנו לעשות דבר שאנחנו לא רוצים או לא מחויבים. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו לגלות, על ידי הכפייה התגלה הנקודה הפנימית, הנקודה הישראלית שבנו, שאנחנו רוצים. היי תגידו זה תליו ויאי, ואנחנו לא, זהו, לא. אנחנו לפי ה... אנחנו עושים פה את מה שאנחנו מצווים לעשות. מצווים פה לעשות. עד כדי כך שלכאורה לא מובן מה הגמרא אומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כן? לכאורה איזה מודעה יכולה להיות, הרי. כן? התגלה פה הדבר הפנימי שבנו. אבל, נעזוב את זה. השאלה היא, הרמב״ם הוא יפה מאוד, מתוק מדבש, נפלא מאוד לשיחות, לא לשיחות, אני לא יכול להם לזלזל, באמת, כל הדברים, אבל השאלה היא, מי הכריח אותך הרמב״ם להאריך? כיוון שלמדנו שתליו וזווין, זוויני זוויני, ושם אתה הרמב״ם, לא נתת את כל הפירושים האלה, אז מספיק תליו וזווין, אז גם זה תליו, כמו שלרבונה, אחרי שהגמרא אמרה שזה מועיל, אז גם פה מועיל. הרי במקור אחד בהלכות מחירה לא הסברת לנו, אלא מה אמרנו? אגב אונסה גמר ומקנה. אז גם פה אגב אונסה גמר ומקנה, מה היה קשה לך? אמנם נראה לומר יש כמה אפשרויות לענות. קודם כל נלך מן הקל אל הכבד. אפשר להגיד שהיה קשה לרמב״ם את הקושייה של תוספות, אבל הוא לא רצה את התירוץ של תוספות. תוספות שאלו, איך אני משווה מחר שאני מקבל לפחות זוזה, תליו וזווין זווינה זווינה. הרי תליו ויעיב זווינה לא זווינה, המתנה היא לא מתנה. מה ההבדל? שפה אמרנו יש פייר פליי, פה קיבלתי את התגמול ופה לא קיבלתי. אז היה קשה לרמב"ם את קושיית התוספות בקורבנות, מה הרווחתי? הרי הרצון הוא רצון רק כשהרצון הוא רצון אמיתי. זאת אומרת ככה, שימו לב, הייתי יכול לבוא ולהגיד שאדם רוצה כי הוא רוצה להיפטר ממכות, אבל ברגע שאני אומר שתליו ויעי אין, הנתינה היא לא נתינה, סימן שכשבן אדם מסכים בשביל להיפטר ממכות זאת לא הסכמה. אלא אם יש שני דברים, גם אני נפטר ממכות אבל גם אני מקבל כסף, אז הקבלה גורמת לגמירות דעת. איפה בקורבנות יש הסכמה מקבילה לזוזה? אז תוספות יקשו את זה, ותוספות, והוא הדין בגט גם בקורבנות וגם בגט. הרמב"ם פה הוא בגט, גם בקורבנות וגם בגט. איפה יש הסכמה שמקבילה לזוזה? בא הרמב"ם ואמר, כל מה שאני צריך זוזה זה בגלל שאני רוצה לגלות שהוא באמת ירצה. זאת אומרת, הזוזה צריך שזה לא אגב אונסה, אלא שהוא ירצה באמת. אז זה שייך בתליו וזווין. איזה אינטרס יש לי? הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותי לעשות את המקח והממכר. לכן, הדבר שיגרום לי לגלות את הרצון האמיתי, זה רק אם אני מקבל זוזה. אבל כשמדובר פה על מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, לזה גם אם לא תקבל. אז לא שהרמב״ם מתכוון לומר שזה מקביל, הוא לא קיבל את התירוץ של תוספות, אלא הרמב״ם סובר שכיוון שיש מצווה, אז הרצון שלי גורם, הרצון לקיים את מצוות השם והייתי אנוס, רוצה הוא לעשות כל המצוות להתרחק מן העבירות, בעצם לא אנסתי אותו, בעצם לא אנסתי אותו. זאת אומרת, היה קשה לרמב״ם שפה זה כמו תליו ויעיב, מתרץ הרמב״ם לא, כל החילוק בין תליו ויעיב לתליו וזווין זה שבתליו ויעיב אני לא רוצה, פה אני כבר באמת רוצה, כי אני רוצה להיות כמי ישראל. אגב, הדיוק הזה של רוצה להיות מישראל עורר שאלה גדולה בפוסקים, היא שאלה מאוד מאוד נוגעת למעשה לענייננו. היום בתי דינים נמצאים הרבה פעמים במצב שצריכים להכריח מישהו לגט, ויש כל מיני דרכי כפייה, כן, שבתי הדין נוקטים בהם. אבל מה הדין במי שממש המיר דתו? ממש המיר דתו. אז פה, עם כל הנימוק ברמב"ם שמועיל לכפות על גט בגלל שהוא רוצה להיות מישראל, אולי במומר זה לא יעזור. יש פה על המקום הגאות מימוניות, יש גם הגאות מימוניות בהלכות אישות שדנים בדבר הזה. אגב, יש גם שאלה אם בכלל זה מוגדר כפייה, שכל מיני תרגילים שהיום בתי דין עושים לא מכריחים את הבן אדם לגרש, אלא נוקטים נגדו סנקציות, אומרים לו אתה לא יכול לצאת מהארץ, אתה לא יכול גורמים לו בעיות בעסקים, ועכשיו הוא רוצה לגרש בגלל שהוא רוצה לחזור לעסקים. אם זה מוגדר ככפייה או כפייה, זה רק שכופין אותו על עצם המעשה, גם זה דיון לא, כרגע לא משנה לנו. הכל פעמים לחזור לעניין, שאלנו מה הצריך הרמב״ם את האריכות הזאת, והרי בזוויני הוא לא האריך. התשובה היא, היה קשה לרמב״ם שזה כמו תליו ויעי, ולא הסכים עם התירוצים של תוספות, ולכן הוא כתב שאומנם זה תליו ויעיב, אבל כל מה חילוק בין תליו ויעיב לתליו וזווין זה שפה אין גמירו דעת, אז הגמירו דעת נעשית על ידי זה. זאת דרך אחת. דרך שנייה היא חידוש שמופיע באחרונים, זכר יצחק, רבי יצחק לפונוביץ' בזכר יצחק, הוא מסביר שיש הבדל בין קניינים לגירושין. בגירושין הוא עדין גם בקורבנות. שאלנו שאלה, למה כאן הגמרא לא אמרה רוצה אני, ופה בזביני, ופה הגמרא אומרת רוצה אני. לפי הזכר יצחוק, זה לא שאלה, היא גוף התשובה. באמת, בקניינים, אני לא צריך לרצות. לא צריך לרצות. אלא, מספיק שאני אסכים. אסכים בלב שלם. או זאת אומרת, אני אגמור דעת לחלות הקניין. אבל זה עוד לא רצון. בגירושין, והוא הדין בקורבנות, עד שיאמר רוצה אני, יש הלכה של רצון. הוא צריך לרצות. וכיוון שכך, היה קשה לרמב״ם, אמנם הגבון סגמר ומקנה, אבל אין רצון. אז לא יעזור לי זוויני זוויני, יאמר רוצה אני, איפה הרוצה אני? אז זה העריך הרמב״ם, שפה על ידי הכפייה גם מתגלה רוצה אני. תראו במקור 6, שהוא מדייק גם ברמב״ם מיני ובי, דיני הרמב״ם זה כתב בפרק א' מגירושין שאין האיש מגרש אלא לרצונו, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. ונראה שלא כיוון לומר בזה שבא יש שיעשה זאת מדעתו. ולזה אין צריך ללמוד מפסוק זה. דהרי אמר אחר כך דנותנו לו בתורת קריטות. מה זה הכלל הזה שהרמב״ם אומר אין האיש מגרש אלא לרצונו? הרי הוא צריך לתת לה בתורת קריטות. יש דעת. ככל הדברים דה מעשה לחוד אינו כלום. אז כל הדברים יש דעת. אלא דהרמב״ם חידש בגט שאף אם עושה בהחלטת הדעת. כלשהו אנוס לזה אינו גט, דגלינו בגט, שלא יהיה אלא ברצונו. וזה שרק מחמת אונס הוא רוצה לו מעני. וזה מה שכתוב הרמב״ם מסוף פרק ב' בדין האונס בגט, שאין אומרים אנוס למי שאנסו עד שמחר. אבל בגט לא אבי אונס דבליבו. לב ישראל חפץ באמת אלא שיצרו כופהו. והיפלד הרי באמת במחר באמת מעני, אמנם הם הם הדברים. דבמחר דמעני לא משום דאבי רצון, אלא כיוון דמכל מקום מאנסו, נתרצה ועשה בהחלטת הדעת. תמיד מסכים שאני אחליט, שאני מסכים. זה ההבדל בין הסכמה לרצון. אבל בגט זה לא מעני, ורק משום דה באמת בליבו הוא רוצה. אז יש לנו תשובה שנייה על הרמב״ם. שאלנו למה הרמב״ם מעריך? התשובה היא שהרמב״ם אומר בתליו מספיק הסכמה, אבל פה מספיק רצון, ולזה לא מועיל התליו הרגיל. איפה הרצון? אומר הרמב״ם, פה יש התגלות הרצון. אם נגיד שזה המהלך ברמב״ם, נוכל להגיד שהרמב״ם למד את זה מקושיית התוספות, כן? תוספות שאלו, ואם תאמר כיוון דמסברה ידינה, בדיבור המתחילה לסברה, כיוון דמסברה ידינן דאגב אונסה גמר ומקנה, מה יצריך כגבי קורבן למכתב וקופין אותו? והתוספות מתרצים מה שמתרצים, שלא נגיד שזה ואחרי שהיא תואבה. אבל לפי הרמב״ם יש תירוץ אחר. היה צריך פסוק, כי פה יש גילוי ייחוד דין של רוצה אני. זה דין מיוחד בקורבן, וגם דין מיוחד בגירושין. לזה צריך גילוי של פסוק, ונפקמינה שפה לא יעזור סתם הסכמה אלא רוצה אני. איפה יש הרצון? את זה הרוויח הרמב״ם בעניין הזה. אז יש לנו הסבר שני מדעת הרמב״ם. הסבר שלישי גאוני בדעת הרמב״ם, גאוני, ויוצא מזה כמה נפקמינות לדיונים אחרים. יש באור שמח. האור שמח בא ודן. אני אציג את הדבר אולי לא בלשונו, אחרי זה נראה כמה קטעים בלשונו. בוא נגיד, אם הייתה ניתנת רוח הקודש לביידין, וביידין היו יודעים שהבן אדם הזה שהם רוצים לקפות אותו שיביא קורבן, הוא האדם הזה שרוצים לכפות אותו לתת גט, לא ייתן גט, האם יש לביידין רשות לכפות אותו? אני אציג את השאלה הזאת בצורה הזאת שנראה. האם כופין אותו, נגיד הכפייה על מצוות עשה, כפייה על מצוות עשה, אדם לא רוצה לקח לסוכה, לא רוצה לולב, כופין אותו עד שתצא נפשו, מה הפשעת בזה? וואה, ברוך השם, שפע מלמעלה. מה הפשעת בזה? האם הפשעת בזה שזה בגדר עונש? דהיינו, יש עוד מסלול של ביידין להניש, ויש עונש של כופין אותו עד שתצא נפשו, או שזה לא, אלא אני רוצה להגיע למטרה שהוא יעשה עד שתצא נפשו, כי אתה עוד לא יודע, אולי הוא יעשה, 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 בסוף מסכן הוא מת לך בידיים, אבל המטרה היא לא להניש אותו, לא מגיע לו עונשים, אלא העניין הוא שאני צריך לקפות כדי להגיע למטרה. האור שמח נוקט שהסיבה שאני כופה אותו זה להגיע למטרה. המטרה היא שהוא יקיים את המצווה. ולכן, לו יצויר שהיו ביידים יודעים בנבואה שזה לא יעזור מה שהם יקפו, הם מלכתחילה לא יתחילו להתעסק עם הבן אדם הזה. אומר האור שמח, אם זה נכון, אז זה לכאורה מפיל את כל הבניין של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. למה? כי בשלומה, בן אדם, נגיד, בן אדם שאין לו עסק עם ביידין, אלא בן אדם בתליו וזוויד, הוא מתעסק עם יהודי פשוט, הוא יודע שהבן אדם הזה ירביץ לו וירביץ לו וירביץ לו עד שהוא ימכור, אז הוא גמר ומקנה אגב זוזי, כי הוא יודע שרק ההסכמה שלו היא תפתור אותו מהאיסורים. ההסכמה שלו לקניין היא מוכבור, בזה הוא מרוויח, הוא נפטר מהאיסורים. עכשיו תשמעו איזה גאונות של האור שמח. כשביידין כופים בן אדם בגט, או כשביידין כופים מישהו בקורבנות, זה הפוך על הפוך. הבן אדם הזה אומר לעצמו, רגע, כל מה שכופין אותי זה בגלל שביידים יודעים שאני אסכים בסוף, והסכמה מועילה, לכן הם כופין אותי, כי הם רוצים להגיע לתוצאה. אבל אם ההסכמה לא הייתה מועילה, נתחיל, אם לא הייתי מסכים הם לא היו כופין אותי, אם באמת היו יודעים שאני לא אסכים לא היו כופין אותי, וכן לחילופין, אם ביידין היו יודעים או ההלכה הייתה אומרת שההסכמה שלי לא מועילה, גם לא היו כופין אותי. יוצא שכל מה שאני נדפק, כל מה שאני סובל, כל מה שאני חוטף, זה רק בגלל שהדין הוא שההסכמה שלי היא הסכמה. אז הרצון שלי, אז שוב אני לא רוצה. זאת אומרת, הבן אדם הזה אומר לעצמו, למה לי לרצות? הרי הרצון גורם לי את התוצאה ההפוכה. כל אדם מתליו וזהב, הנה הרצון שלו פותר אותו ממלכות. פה הרצון שלו הוא הביא אותו למלכות. כי אם הוא לא היה רוצה באמת, או הרצון שלו לא היה, בית דין לא היו מתחילים להתעסק איתו מלכתחילה. יוצא שבעומק פנימיותו האדם הזה אומר, חבל שאני רוצה. הוא לא רוצה לרצות, כי הרצון לרצות היא זאת שבאוכריו. זה מה שהיה קשה לרמב״ם. אומר הרמב״ם, לא, החשבון היה נכון אם הוא באמת לא היה רוצה לרצות. ולמה הוא לא היה רוצה לרצות? כי הוא רק סובל מזה. אבל באמת היא לא נכון, יהודי קדוש וטהור בפנים הוא אמנם יודע שהרצון גרם לו את כל הסבל הזה, אבל הוא מסכים עם זה. נקרא כמה קטעים באור שמח שקשורים לזה. ומעתה נבוא במקור שבע, ומעתה נבוא ונתבונן על המטרה. דמי תאמר משום זה כופין אותו כדי שיגרש או יקריב קורבן, הלא בעינן שיהיה ברצונו וכאן הלא הוא אנוס. מה תשיב? דמשום להינצל מאונסו גמר ומקנה ברצון גמור ולב שלם מגרש ומקריב קורבנו, שזה הנימוק הפורמלי, על זה שאל עוד. אני אציג שאלה, מי מביאו להקותו מכה רבה? מה גרם לו לחטוף מכות? הלא אחזה עצמו שנחשוב שעל ידי הקאות יגמור בליבו ויגרש ויקריב מרצונו. לכן היה מותר לבית דין להקותו שיהיה תועלת מזה. הגע בעצמך, אם זאת ישיב לליבו, הלא בשום אופן לא יוסכם מדעתו לגמור ולגרש כדי להינצל מן הקאות, כיוון שידו שהסכמתו לליבו היא הסיבה אשר הביאה עליו את כל הצרות והמכות האלה, עד רבה היא עומק דעתו שלא לגרש ברצון הטוב. וכיוון שהאונס לא יפעל שיגמור בלבבו רק מסיבת אונס שיגרש אשר על פי דין לא אבי גט כלל, כיוון שאינו מרצונו הגמור, תו כיוון שנפסוק דל פי אונס לא גמר ומגרש, תו אסור לעשותו כלל. הבן אדם הזה אומר לעצמו, בגלל שאני מסכים אני חוטף מכות, אם אני לא אסכים אני לא אקבל מכות, כי בית דין אסור להם להקות סתם בן אדם אם זה לא יביא למטרה, אז אני באמת לא רוצה. איך יגמור לגרש? כיוון שהמכות האלה אשר על ידם יתרצה הם הסיבה להקותיו. הלא מתהפך דמיותא, זה לא יגמור על ידי האונס לגרש כדי שלא נקהו. ועל זה אני מדלג לשורה, לקטע הבא באור שמח. אלא דמין העניין הגלוי, ממה שאמר שקודם הכפייה שאינו רוצה ולבסוף על ידי הכפייה רוצה, אף שהדבר גלוי דה על ידי כפייה רוצה, מכל מקום בפיו אומר דה על ידי הכפייה גמר ומגרש בלב שלם, כמו תליו וזווין ואגב אונסי גמר ומגרש. לכן משני, משום דמצווה ישמע דברי חכמים, וכמו שפירש רבינו, דיקר הרצון בלבב הישראלי הרוצה ללך לתורת השם ומצוותיו לקיים חוקי התורה, רק שהתאווה מקשה ליבו לשעה ולא יוכל לנצח דעתו את כוחות מצוות השם. לכן כי אמר רוצה אני תו עכשיו כי ניצחו כוחותיו החומריות, הוא עושה מצווה זו מלב שלם ומדעת המוחלטת ברצון חופשי, ודבריו קדושים מורגשים בליבב כל ישראלי. אבל שמח פה כבר נהיה קצת משך חוכמה, כן, במהלך שהדבר. אבל נחזור בקצרה לחשבון. האור שמח אומר שלרמב״ם הייתה קושייה בשלומת צליו וזווין, הוא רוצה להיפטר מהמכות, כי הדבר היחיד שיפטור אותו מהמכות של הפושע הזה שעומד לפניו זה ההסכמה שלו, ואגב זוזה ואונסה גמר ומקנה. אבל בית דין הם לא פושעים חלילה, בית דין, ופה הנקודה של האור שמח, בית דין הרי הסיבה שהם מלכים מישהו זה כדי להביא לתוצאה, ומה התוצאה שבית דין רוצים להגיע אליה? זה שהאדם יגרש והגירושים יחולו. איך הגירושים יחולו? על ידי הרצון. אם בית דין היו יודעים שהם לא יגיעו לתוצאה הזאת, בית דין לא היו מתחילים לאונס. אומר האור שמח, היה קשה לרמב״ם, אם כן זה מפיל את כל הבניין של קופין אותו. האדם הזה אומר לעצמו, רק בגלל שביידין יודעים שאני בסוף אסכים, בגלל זה הם מקים אותי. אם ביידין היו יודעים, אם הייתי מצליח מספיק להיות גיבור כדי לא להסכים, אז מכתחילה לא הייתי סובל. יוצא שההסכמה שלי היא זאת שגורמת לי לכל הסבל. אם אני לא אסכים אני לא אסבול, אז זה לא נחשב רצון. איזה בן אדם רוצה? אומר האור שמח, זה מה שהיה קשה לרמב״ם. אומר הרמב״ם, לא, האדם הזה נכון שהוא יודע שאם הוא לא היה רוצה בסוף הוא לא היה מתחיל את כל התהליך, אבל בגלל שנפשו הישראלית רוצה לקיים מצוות השם, אז הוא באמת מוכן להתחיל את כל התהליך הזה ולהסכים בסוף לדבר הזה. כן. עד שתצא נשמתו. יפה. הערה נכונה. לפי האור שמח, סליחה, כרגע אמרנו שלפי האור שמח, וזאת הנקודה של האור שמח, גם פה הכפייה היא כדי להגיע לתוצאה, היא לא בגדר עונש. והנה נראה, פה אני יענה על השאלה שלך. אמרנו הרי יש עוד הלכה של מי שלא עושה סוכה ומי שלא עושה לולב, כופין אותו עד שתצא נפשו. א', לא מוזכר שם עד שיומר רוצה אני. ב', שם כתוב עד שתצא נפשו. מה גדר הדבר? האם זה עונש או רצון שלנו שיגיע לתוצאה הזאת? אז אני אגיד קודם כל, שם לא שייך להגיד עד שיומר רוצה אני. אני צריך רוצה אני לדברים שקשורים לחלויות. גט, הגט לא יפעל, אתה צריך להתיר אשת איש עד שיומר רוצה אני. קורבן, בידין, אסור, מביא חולין בעזרה, אסור להם להביא קורבן, שזה לא יהיה חולין בעזרה עד שתגיד רוצה אני. אבל במצוות, אתה לא צריך לעשות, אם הוא כיוון את הגר, אתה צריך שיגיע לתוצאה, אם אדם ייתן גט ולא ירצה, ולא תשמע ממנו את הרוצה אני, לא תוכל להתיר אשת איש. אם אתה לא תשמע בקורבן רוצה אני, לא תוכל להתיר. לעומת זאת, ברגע שנוטל אולם, בידין יכולים להיות רגועים. אם הוא יצא ידי חובת שמיה או לא, זה לא מעניין את בידין. כן? אבל יותר מזה, מה? לא, קורבן, אי אפשר להביא קורבן בעזרה. כהנים, לא, על זה כופין אותו. חולין בעזרה, אם הוא לא יגיד רוצה אני, אז הכהנים לא יודעים אם זה קורבן שמותר להקריב אותו. זה דברים שמחייבים או נפקמין על האחרים. אבל, ופה אני מגיע לנקודה של האור שמח, כל הבניין של אור שמח שייך רק אם נבוא ונגיד שכופין אותו עד שתצא נפשו, והוא הדין גם פה, כופין אותו עד שיומר רוצה אני בקורבנות, זה בעצם להביא למטרה. ואומר האור שמח, אם היינו יודעים שהמטרה הזאת לא מתקיימת, לא כופין. והנה הדבר הזה לא פשוט. יש ראשונים ואחרונים שנראה מהם שבמצוות עשה הכפייה היא לא כדי להביא את התוצאה או לא רק, אלא היא בגדר עונש. אגב, עכשיו אני נזכר שכבר אז שדיברנו על כפיות בצדקה, שאמרנו שיש ראשונים שאומרים שמצוות עשה שמתן שכרה בצידה לא כופים, אז הבאנו רש"י, נדמה לי, שרש"י אומר שזהו עונשו, שהוא לא ירוויח את השכר. איך זה, מה הקשר? איך זה נימוק שמצוות עשה שמתן שכרה בצידה לא כופי? כי זהו עונשו שהוא יפסיד. בסדר, הוא יפסיד את הדבר הזה, אבל מה עם המצווה שהוא לא קיים? אלא מבין רש"י שהכפייה היא בגדר עונש, אז אם מתן שכרה בצידה יש לו את העונש האחר. אבל יותר מפורש, תראו, לפני שנגיע לאחרונים בזה, רבינו יונה במקור 9 בשערי תשובה, ואתה נדבר בעניין עונש ביטול מצוות עשה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם יזירו את האיש לעשות סוכה או לולה ואינו עושה, מקים אותו עד שתצא נפשו. ואמרו כי האנשים אשר לא הניחו על ראשם תפילין מעולם הם יקראים פושעי ישראל, ועונשם חמור מן העובר פעם אחת על חייבי קריטות ומיטות בידים. איך הוא כותר את הכותרת? עונש ביטול מצוות עשה. משהו שזה בגדר עונש. וגם אם אפשר לבוא ולהגיד שזה לא, אולי לא דיוק, נראה לומר שהדבר קשור למחלוקת קצות ונתיבות במשובב, במקור 8. שימו לב, הקצות בסימן ג' שיטתו היא, אתם יודעים שהיום אין לנו בית דין סמוכים. יחד עם זאת שאין לנו בית דין סמוכים, יש לנו את המעלה של שליחותיו כאבדינה. יש לנו את העניין של שליחותיו כאבדינה. אבל זה צריך להיות בית דין, שיהיו בית דין שאומנם לא סמוכים, אבל עם סמכות של בית-דין, צריכים להיות תלמידי חכמים, בית-דין של שלושה, שיהיו שליחותי וכעבדינה. למשל, לענייני דינים שבהם צריך שליחותי וכעבדינה, צריך בית-דין. מה הדין לעניין הזה של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני? האם צריך בשביל זה בית דין סמוכין? זה לא בית דין סמוכין. בית דין? או כל יחיד ויחיד מישראל יכול לעשות את זה? בעצם מה החקירה? אם זה בגדר עונש, שיטה, שזה רק הלכה של בית דין. בית דין יש להם דין של עונש. אבל אם זה הלכה של לדאוג לזה שהוא יקיים את המצווה, מה זה עניין של בית דין? אולי כל ישראל מחויבים בזה, או מדין ערבות, או מדין נוכח תוכיח, אני לא יודע. כן, אבל כל פנים זה לא עניין של בית דין, אתה רוצה להגיע לתוצאה. והקצות בסימן ג', ואחר כך הוא דיבר על זה במשובב, כן? אז הרי מה זה המשובב? הקצות כתב את הקצות, הנתיבות השיג עליו בספר שלו נתיבות, והקצות השיב על זה בספר משובב נתיבות. אגב, לפעמים הנתיבות בעצמו מתייחס להשגות של הקצות במשובב, והוא הכניס את זה בעצמו במהדורה האחרת שלו בנתיבות, ולכן לפעמים יש בלבולים בין הגרסאות של הנתיבות במהדורות המודפסות לבין מה שמופיע בשולחן ערוך, כי זה כבר ממהדורות שהוא התייחס אליהם. על כל פנים, הנתיבות משיג מה שכתב וישעבוד עליו דאורייתא והבית דין כופין. החלק הראשון זה החלק של הנתיבות, לפני גם מה שכתב וישעבוד עליו דאורייתא והבית דין כופין באי דווקא בית דין לכפותו דדיותות לב נעשוי נינו, נראה לפי עניות דעתי דלייתא דכיוון דדמי לעשה סוכה ואינו עושה דכופין אותו לקיים המצווה. כל אדם מצווה להפריש חברו מאיסור, אפילו מי שאינו בכלל בית-דין. כדמוכר בבבא קמא כ"ח גבי מרצה שקלוי אמר, דיכול רבו להכותו כדי להפרישו מאיסור שפחה. וזוהי השגתו על דברינו בסעיף קטן א'. אז הנתיבות משיג, עד כאן זה הנתיבות, הנתיבות משיג על הקצות ואומר, לא צריך בית-דין לכפות על מצוות עשה, כמו שלא צריך בית דין כדי להפרוש מאיסורה. והפרוש מאיסורה נרצח שלא רוצה לצאת, אז הרב מותר לו להכות. הרב הוא אדם פשוט, כן? אבל בכל זאת להפרוש מאיסורה. ואומר על זה הקצות בהמשך, ותמאני, מי ותמאני? זה ההשגה של הקצות על זה המשובב נתיבות. ותמאני, כי כוונתו להשיגה דברינו, והוא מתעסק בהשגה דברי תוספות. כי דברינו שם על פי דברי תוספות בנויים, שכתבו דמילי דייסוי אלפינן מאשר תשים לפניהם ולא לפני אדיוטות. ולדברי המחבר, אם כן אדיוט באלמה יכול לקוף הגיטה במקום שקופין להוציא, וזה ודאי פסול דאורייתא עם אדיוט מעשה הגיטה. ואף אגב במצווה ליתן גט אפילו אחי לפניהם ולא לפני אדיוטות, אלא דאנן שליחותי ודקמי אבדינן וצריך ביידים, אבל אדיוט לא, ובייסוי הגיטה צריך ביידים. ואני מדלג פה שורות. ומה שאמרו בנרצה שקלוי אמר דיכול רבו להכותו להפרישו מאיסור שפחה, היינו להפרישו מאיסור. וכן מי שרואה חברו לו ושעטנז יכול לפרישתום עליו אפילו בשוק, אבל לכופו לקיים מצוות עשה כגון מי שאינו עושה סוכה או אינו נותן צדקה, לזה צריך בית דין דווקא, ואין השליחותי הוא דקמי אבדינה. וגם להפרישו מאיסור נמי אינו אלא הקה באלמה, אבל בית דין שקופים לקיים עשה מקים אותו עד שתצא נפשו, כגון באומר סוכה איני עושה. ואילו באיסור אין מקים עד שתצא נפשו, דלא אמרו ניתן להצילו בנפשו אלא בעבירות הידועות, כגון רודף אחר נערה מורסה או במקום שקנאים פוגעים בו, ובשאר איסורים לא ניתן להצילו בנפשו כדי להפרישו. ומזה הוכיחו בעלי מוסר הראשונים דעשה חמירה מלא תעשה דבעשה מקים עד שתצא נפשו. וזה ודאי אם כבר עבר על עשה נושים אותו, אלא כל שקיים עשה מקים עד שתצא נפשו כדי לקובו לקיים עשה. ובשאר ישראל לא תעשה, לא ניתן לצלום נחשו להפרישו מסור נבלות, וכל זה ברור. שתי הבחנות אומר הקצות במשובב לעומת הנתיבות. הנתיבות אומר, כל בן אדם יכול ותפקידו לגרום לשני לקיים מצוות. אגב, האמת היא שאם נבין את הנתיבות כפשוטו, זה טוב ובוא, כן? כל אחד מפה ניתנה רשות לאנשים להעיר את החברים שלהם. אגב, זה סתם שאלה, שמפסידים קריאת שמע בזמנה, או כל הדברים, להתחיל מכות, כל העולם טוב ובוא, כולם התחילו לתת מכות לפי הנתיבות. אני רואה בן אדם לא מגן. טוב, מסתבר שהוא מדבר על בן אדם אולי, לא יודע. זכי. קצת חביב. הכל פנים, הנקודה היא, שימו לב, שני הבדלים בין הקצות לנתיבות לפי זה. קודם כל בלמייסה, הנתיבות בא ואומר, כל בן אדם, אין הבדל בין להפרוש עם איסורה לבין לקיים מצוות עשה. הקצות אומר, מה פתאום? מצוות לא תעשה, זה להפרוש עם איסורה. אבל לקיים מצווה זה מדין, והוא מוכיח את זה מכפייה על גר, זה מדין כוח כפייה, וכוח הכפייה צריך או בידין או שליחותיו של בידין. מה הנפקמינה? הנפקמינה בתפיסה, יש פה שתי תפיסות. הקצות מבין שהתפקיד של כופין אותו עד שתצא נפשו בגדר עונש, ולכן הוא משתמש בבעלי המוסר הראשונים, כן? אבל יותר מזה, הוא בא ואומר ש בידין שקופ... לא, אני אגיד עוד יותר מזה. עד שתצא נפשו, זה לא שיעו כדי להשיג את המטרה. עד שתצא נפשו, זה גודל חיוב המיטה. זה כמו בידין שמקים שלא מן הדין או משהו כזה. ואילו הנתיבות מבין מה פתאום. הנתיבות מבין שזה להשיג את התוצאה. ולהשיג את התוצאה היא מכיר אותו כדי להשיג את התוצאה. אז כל בן אדם צריך לעשות את זה, זה לא עניין של בית דין, כי בית דין אחראים על עונשים, וזה תפקידו של כל בן אדם. וגדר עד שתצא נפשו זה עד, בעצם, האם זה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל? פה זה הבדל עצום, אין עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל. לפי הקצות זה עד שתצא נפשו עד ועד בכלל, כי הוא חייב את העונש הזה. לפי הנתיבות זה עד שתצא נפשו עד ולא עד בכלל, כי התפקיד הוא להשיג את המטרה. כן. אם המכה הזאת, נכון, או לחילופין, כאן אני מדבר למה שאומר, ועכשיו אנחנו מביאים לאור שמח. מה יהיה אם אתה אומר, מה יהיה אם מכה תקה אותו? אני אומר, מה יהיה אם אתה יודע שמכות לא יעזרו, שום דבר לא יעזור? נגיד, ניתנה רוח הקודש, או מישהו שיודעים עליו שלא, לפי הקצות, זה לא ימנע אותנו מלעשות. לפי הנתיבות, כן. יוצא שהאור שמח. האור שמח שתרץ את הרמב״ם, האור שמח תופס שכופין אותו עד שתצא נפשו, זה כדי להגיע לתוצאה. ולא סתם תוצאה, אלא כופין אותו במקרה של גיטין עד שירצה. ואם לא נשיג את התוצאה של רצון, גם לא נתחיל את כל התהליך. ולכן הרמב״ם היה צריך את כל העריכות הזאת. כן.
אבל
אתה שואל על האור שמח? בסדר, זה לא מונע מבית-דין להתחיל, אלא השאלה היא איך בית-דין, אני לא שואל מה הבן אדם הזה עובר לו בראש ומה עובר לבית-דין בראש, אלא השאלה היא כשבית-דין החליטו בכלל להגיד שכופין אותו על גט עד שיאמר רוצה אני, איך הם חשבו שזה יעזור? זה מה שהפריע לרמב״ם. איך בידין? הרי לפי החשבון האמיתי זה לא רצון. זה מה שהפריע לרמב״ם. באמת, לא על האדם הספציפי הזה, מה הוא יחשוב ומה בידין יחשבו. אני מתחיל על תהליך. נקודה נוספת, אז יוצא לסיכום. ברמב״ם, ששאלנו למה הוא היה צריך להאריך את כל האריכות הגדולה, דרך אחת אמרנו שהרמב״ם שאל למה זה דומה לזביני, כן, הרי זה תליו אביהי, והוא לא קיבל את התירוצים של תוספות, ולכן הוא היה צריך את הרצון הפנימי. דרך שנייה של הזכר ריצוף, שפה יש הלכה מיוחדת של רצון, והרצון הוא לא קיים. בזביני אין רצון, יש הסכמה, אבל פה צריך רצון, חידו שצריך רצון. דרך שלישית, שהרצון גורם לאדם את הבעיה, אז זה לא רצון אמיתי. של האור שמח, והאור שמח הכניס אותנו לשאלה, ממילא היינו צריכים לדון בזה, לגדר שלישי. פה מצאנו קופין עד שיומר רוצה אני, כי אנחנו צריכים לשמוע ממנו רוצה אני. יש קופין אותו עד שתצא נפשו בקיום מצוות עשה, מה הגדר בזה? ראינו מחלוקת של הקצות והמשובים. נקודה אחרונה שצריכים לדון בה, דיברנו על תליוה ויעיב, תליוה וזבין, ועל תליוה בקורבנות. מה הדין תליוה לקנות? אז יש בזה בתחילת קידושים מחלוקת בין הרשב"א לבעל האיתור, והרמב"ם, תראו רמב"ם במקור 4, סליחה, מקור 5, לא, מקור 4, מקור 4, אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. זה הדף הבא, כן, שהפקיעינו, לא משנה שום דבר, הוא עשה שלא כהוגן, זה אישה שקפו אותה. אבל האיש שאנסו עד שקידש בעל כורחו, הרי זו מקודשת. איש שאנסו עד שקידש בעל כורחו, הרי זו מקודשת. אומר הרייבד, אמר אברהם, והוא שיומר רוצה אני. אז קודם כל יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד, האם צריך רוצה אני או לא. הרייבד יצריך פה רוצה אני, כי הרייבד סובר שכנראה כל תליו צריך רוצה אני. ומשיג המגיד משנה ובהשגות, אני מדבר עם החלק השני של המגיד משנה, ובהשגות אמר אברהם הוא שיומר רוצה אני, ואני אומר שהרי זה כמי שמוכר בעונש, שהמחר קיים כמבואר פרק 20 הלכות מחירה, וכל שכן כאן שהוא קונה, שאף על פי שהוא בעונש שקניינו קניין, ולא ראיתי שיצריך שם הרייבד שיומר רוצה אני, לכל מה שהוא עושה הדבר קיים הוא. אז יש כאן מחלוקת אם צריך רוצה אני. לפי כל מהלך השיעור שלנו, אז מובן, קידושים מהבחינה הזאת דומה למחיר. אין פה את החידוש של זכר יצחוק, כן? ואין פה גם דין מיוחד של התורה של רוצה אני, ולכן בקיאי גמנה לא זקוקים לרוצה אני. פה זה כמו תליו וזווין רגיל, עד כדי כך שהוא אומר הרייבד אתה לא הצלחת שם, למה אתה מצליח פה רוצה אני? אבל זה בעניין של רוצה אני, וזה מסתדר טוב מאוד שקידוש עם הבחינה הזאת דומה לגמרי למחר. אבל בקטע הראשון אומר המגיד משנה, זהו דעת רבינו, והטעם דעת כאן לא הפקינו רבנן אלא כשננסה האישה, מפני שאם היו הקידושים קידושים לא הייתה יכולה להפקיע עצמה ממנו אלא ברצונה. אבל האיש הרי הוא יכול לגרשה בעל כורחה, והרי היא והיא כך הרי מקודשת. והרב בעל היתר נחלק בזה, הוא כבר אחרי הרשב"א כדברי רבינו. יש רשב"א בתחילת קידושים שדן בעצם הכריחו את האיש לקדש, והוא הדין בתליו לקנות. הכריחו איש לקדש, זה הכריחו לקנות. האם תליו וזווין זוויני זוויני, כל שכן בתליו וקני או לא? מה הנקודה? אז לכאורה, אם נבוא ונגיד שתליו למכור, הרי אדם תמיד רוצה, הגמרא אומרת תמיד מוכר עצב, כן? מוכר עצב לוקח שמח, אז תליו לקנות, לפני שפיר שהתחלנו בשיעור, יש פה פייר פליי. אז אם יש פה פייר פליי בתליו למכור, קל וחומר שיש בתליו לקנות. אז כך באמת יש ראשונים שאמרו כל שכן, אבל בבעל הייתו שאומר שתליו למכור דווקא אבל לא לקנות, מה הסברה לחלק בין למכור ולקנות? ויש בזה שני דרכים באחרונים. יש שלמדו בבעל האיתו שהחילוק הוא שרק אגב זוזי גמר ומקנה, הזוזי גורמים לאנשים לקנות, דהיינו הוא מרוויח חוץ מהחפץ הוא מקבל כסף. אז בלקנות אין זוזי, יש חפץ אבל אין זוזי. אבל יש מאחרונים, וגם זה מחלוקת בין הקצות הנתיבות, לא פה, לא הצלחנו להכניס את זה בסימן ת', יש שם הקצות ונתיבות וגם קצות ונתיבות במשובר, מחלוקת בין קצות ונתיבות, מה הנקודה? הקצות, וגם באבני מילוי, נדמה לי סימן מבית או משהו כזה, בא ואמר שהסברה של בעל האיתור זה לא אגב זוזי, אלא הסברה היא שלקנות צריך כוח יותר, רצון יותר עמוק, כוח יותר גדול לקנות מאשר למכור. ויש בזה ויכוח בין הקצות והנתיבות בדבק, בסימן ת' וגם שם יש משובב, והנפקמינה הוא שהקצות חידש, הקצות, כיוון שהוא סובר שלקנות צריך יותר כוח, שזה הנקודה של בעל האיתור, אומר הקצות שלפי זה יש הבדל, בזה הוא מתרץ את הקושייה של תוספות בדיבור המתחיל יקריב אותו. תוספות שואלים, אם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אז גם בחייבי חטאות והשמות נכפה אותו עד שיאמר רוצה אני. מה אכפת לך בין כך ובין כך אומר רוצה אני? מה ההבדל בין חייבי עולות, כן, לחייבי חטאות והשמות? בין כך ובין כך הוא יגיד רוצה אני. אומר הקצות שחייבי חטאות והשמות, כן, בחייבים רגילים למשכן בן אדם, בחייבי חטאות והשמות ממשכנים אותו. סליחה, חייבי עולות לא ממשכנים אותם, חייבי חטאות ממשכנים אותם. מה החילוק? אומר הקצות, זה תליו ויעיב, סליחה, זה תליו לקנות, וזה תליו למכור. כי כאשר יש קורבן, הרי על מה אנחנו מדברים פה? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מדובר שיש קורבן שהוא כבר קיים, אלא הוא לא מקריב אותו, אז אני כופה אותו להביא, אז זה תליו למכור. אבל למשכן מישהו, כן, זה לתת. מה פירוש? אומרים לו תקנה, ממשכנים אותו. מה פירוש? אומרים לו כך משהו כדי להקריב חטאות והשמות, אז תליו לקנות. והנתיבות משיג ואומר, מה אכפת לי החילוק בין לקנות ולמכור? זה לא בין למכור ולקנות, אלא האם יש רווח או אין רווח, יש זוזה או אין זוזה. והרי התוספות אמרו לנו שכפרה היא כמו זוזה. אז בזה יש מחלוקת פנימית בין הקצות והנתיבות בתליו. זאת אומרת, לגבי הנקודה הזאת יוצא שמחלוקת בין הראשונים, בין הרמב״ם לבעל האיתור, בין הרשב"א לבעל האיתור, מה הדין בתליו לקנות, והוא הדין תליו לקדש, האם זה כל שכן או לא כל שכן. בסברת בעל האיתור יש שני דרכים, האם החיסרון הוא שאין זוזה, או החיסרון הוא שלקנות בית פי, וזאת מחלוקת של הקצות והנתיבות בסימנטה. עד כאן.